טוב, בשבוע שעבר ראינו את סימן שין למד, דיני יולדת בשבת. קצת הרחבנו בתחום הזה של מהי יולדת, ההתייחסות של חכמים ליולדת. הרצון הגדול שלנו, הענק שלנו, שבעזרת השם תגבר הילודה בעם ישראל, ליישב את דעתה של היולדת. כנראה שזה לא מסתדר היום עם הגזרות על הקצבאות ילדים, אבל בסדר, בעזרת השם אנחנו נתפלל שגם אלה שעשו את זה יחזרו בתשובה שלמה, כי אנחנו בחודש אלול, וכל התפילה שלנו היא על כולם, שהקדוש ברוך יחזיר את כולם בתשובה שלמה. בעזרת השם, מי יודע מתי מי יחזור בתשובה, אנחנו מתפללים כמה שיותר מהר. מדוע? למה אנחנו מדברים בצורה הזאת שרוצים יותר ילודה? מעבר לזה שכל אחד שיש לו הרבה ילדים תמיד הוא שמח. לא ראיתי מישהו שאין לו ילדים ושיש לו הרבה ילדים והוא לא שמח. ראיתי מי שיש לו פחות ילדים והוא לא שמח. מעולם לא ראינו הפוך, ולפעמים אדם מההסתכלות הפרטנית והפרטית שלו שיש לו מעט ילדים, הוא לא יכול לסבול את זה שלאחר טוב. זה מין תכונה כזאת בנפש האדם, שכמובן התורה לא אוהבת אותה, לא רוצה שיהיה את השם, טוב השם לכל ורחמה וכל מעשר. תמיד להסתכל בצורה חיובית על המציאות שלנו, זה באמת, בשיעור הבא אנחנו נדבר בנושא ראש השנה, את הנושא הזה של ההסתכלות החיובית על כל דבר ודבר בעולם. אבל יש אנשים שקשה להם. פשוט הם כנראה גדלו עם דיסק קשה לי. מכירים את זה? יש מישהו שקשה לו. הוא שר כל הזמן, קשה לי, קשה לי. ואנחנו ברוך השם משתדלים שיהיה קל לנו. אומרת אורי חכמים, אין בן דוד בא, אלא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, הגוף העליון. זאת אומרת, מי שרוצה לקדם את המשיח, הוא צריך שיהיו לו יותר ילדים. בעברית אחרת, כמה שיותר נשמות יורדות לעולם הזה, זו ביאת משיח, זה קירוב הגאולה. וכמובן שמי שעושה הפוך, חס וחלילה, חס ושלום, עושה איזשהם פעולות שהם אולי במחשבה של מישהו, אני לא מאמין שזה כך, אבל במחשבה של מישהו מונעות ממנו שיהיה לו עוד איזה ילד, או שהוא עושה איזושהי פעולה שלא יהיה לו ילד, כי כל מיני שיקולים זרים ומוזרים שלא קיימים אצלנו לחלוטין, אז באמת הוא מעכב את תהליך הגאולה. כשאנחנו כל יום מתפללים את תחזן עינינו בשבחה לציון ורחמים, יש לו בעיה כשהוא מתפלל את זה. אם הוא מתפלל, לכן אמרנו שאנחנו מתפללים, שאותו אחד שמנסה כאילו למנוע, אז כאילו, כי לא נראה לי שזה השיקול של מישהו בעולם, האם שר האוצר ייתן לו קצבת ילדים או לא, אם יהיו לו יותר ילדים, כיוון שבסופו של דבר זה עבודת השם. עבודת השם לא נמדדת על ידי שום שר שליט, או כל אחד אחר. לכן ההתייחסות שלנו, כמו שאמרנו, ליולדת בשבת, ליתוב את דעתה די יולדת, ליישב את דעתה של היולדת. לכן עושים גם דברים שלכאורה הם בלתי נזקקים בעליל. כי הרי אמרנו כבר שמובן בשולחן ערוך ששבת דחויה אצל לידה. זאת אומרת, דוחים את השבת, לא מבטלים. שבת לא הותרה אצל לידה, אלא דחויה. מה הכוונה, מה ההבדל בין הותרה לבין דחויה? שהותרה זה אומר, ברגע שאתה צריך לעשות איזושהי פעולה, כל מה שאתה רוצה לעשות בדרך תעשה. ודחויה, הכוונה היא שבת לא התבטלה. אתה מחויב בשמירת שבת, אבל פעולות הנדרשות, נזקקות לטובת לידה או יולדת, אתה יכול לעשות אותן בשבת. אם יבוא מישהו ויגיד, בתוך סדר הפעולות, יש איזשהן פעולות שאני יכול להימנע מהן בשבת, נאמר לו, אתה תימנע בתנאי שזה לא מפריע לסדר הפעולות, שאתה לא בגלל זה לא עובד לפי הנועל הרגיל, אתה לא מתבלבל, אתה לא גורם איזשהו עיכוב במהלך הלידה. וזה הבסיס. זה הדברים שדיברנו, ולכן ברוך השם אנחנו יודעים שחכמים, ההתייחסות שלהם ללידה בעזרת השם היא חיובית והיא טובה והיא ברורה, ואנחנו רוצים תמיד שהיא יולדת תגיד אחרי הלידה, לא מיד אחרי, כי זו הסיבה שהיא מביאה חטאת. כן, היא תגיד בעזרת השם, כשהקדוש ברוך הוא ירצה, הוא יודע בדיוק מה מתאים לי ומה לא מתאים לי, אני ארצה בעזרת השם עוד ילד. וכמה שהקדוש ברוך הוא ישלח שפע ממרום, אנחנו שמחים בשפע שהוא שולח. כי זה אחד היסודות של האמונה, שבעזרת השם אנחנו מקבלים את כל השפע שאנחנו מסוגלים לקלוט. וחס ושלום, יש מישהו שחושב שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה מתאים לו ומה לא מתאים לו, אז יש פה בעיה ביסודות אמונה. כי ממה אנחנו מתחילים? מתחילים מזה שטוב השם לכל. הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב איתנו, לכן הוא נותן לנו את מה שמגיע לנו. אז אנחנו נהיה שותפים עם אל. מי פעל עם אל, יבוא ויטול שכרו. מי שעבד בעבודת השם שלמה תמימה, הוא ייטול את שכרו. הקדוש ברוך הוא ייתן לו את השכר השלם והמלא, כמובן, שכר מצוות בעל מהדן ליקה. כי אם אתה רוצה שכר של מצוות בעולם הזה, אתה מבקש רק שכר גשמי. והמצוות הם דברים, מעשים רוחניים. אתה בעצם מוריד את רמת השכר. נכון, יש אמצעי קיום, זה סיפור אחר. אבל שכר, זה מגיע דווקא לעתיד לבוא, בעזרת השם. זה היה הסעיף הראשון שראינו בשבוע שעבר. סעיף שני, הוא סעיף קצת, הייתי אומר, רגיש. אנחנו בסימן של למד, סעיף ב', בשולחן ערוך, משנה ברורה חלק ג', הסטנדרטי זה עמוד 340. יש פה סעיף רגיש שהוא דורש הקדמה. את ההקדמה בחלקה נתנו בסימן שין כ"ח. סימן שין כ"ח דיברנו על העניין הזה של טיפול בחולה בשבת. כן, איך מחללים שבת, על מי מחללים בשבת. כל הנושא הזה של חולה בשבת. חולה בשבת, צריכים לדעת, יש לך פה ספר, חלק ג' יש פה. בעמוד קוסמך ג' מדבר על כל העניין הזה של טיפול רפואי בשבת. מה הקונפליקט שיש לנו בין שבת לבין טיפול רפואי? טיפול רפואי כלשהו הוא בעצם, או פעולות מסוימות בטיפול, הם פעולות שאסורות בשבת, מלאכות בשבת, גזרות חכמים בשבת. יש כל מיני דברים, כל מיני פעולות שאנחנו אמורים לעשות אותם כדי לעזור לאדם החולה, והן אסורות בשבת. ובסימן שין כ"ח ראינו את הכללים. אמרנו שחולה שאין בו סכנה, מותר לעשות לו רק מלאכות די רבנן. דברים די רבנן אנחנו מתירים לעשות לחולה שאין בו סכנה. והיה אם יש אפילו ספק של פיקוח נפש, חולה שיש ספק יש בו סכנה, לא ברור לנו, לא ידוע, יש לנו אפילו ספק כלשהו שאולי יש פה סכנה, עוברים גם על איסורי תורה. מה פתאום אנחנו דוחים את השבת מפני ספק? הרי השבת היא קביעה וקיימה, שבת היא קבועה, היא קיימת, שבת היא ברורה, לכולם ברור שיש שבת, כולם יודעים שהיום שבת, אפילו כתוב בלוח, ופתאום אתה אומר תחלה שבת על ספק? יש לנו ברור. ודאי, בריא לנו שהיום שבת, ספק לנו שהאדם מסתכן, בריא ושמה, בריא עדיף. לכן, נשמור על השבת, וחס וחלילה, כן, אני מציב את זה רק, לא לקבל מסקנה, חס וחלילה, לחלל שבת. אלא מה אומרים לנו הפסוקים? אשר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. וחי בהם ולא שימות בהם. דורשים חכמים את הפסוק ואומרים, כן, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עושים לטובת החולה, על מנת שבעזרת השם יחיה, וגם אם לרואה איזשהו רופא ברור שהוא לא יספיק לחיות שבוע, מקסימום עשה לו איזה החייה, הוא יחזיק מעמד עוד יומיים, זה לא משנה לנו. כי כבר אמרנו שיש דברים שהם לא בידי שום אדם, הם רק בידי הקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים לעשות ככל הניתן על מנת להאריך את חיי האדם הזה, שהוא עכשיו ברגע זה אפילו בספק סכנה. ולכן, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כל זה נאמר לגבי מי? אם אנחנו לומדים את הלימוד. אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כן? אני אומר לך לחלל את השבת כדי שישמור שבתות הרבה. מי שומר שבת? יהודי. סימן, סימן, שמותר לחלל שבת רק על יהודי. ואם הוא לא יהודי, אז לא מחללים שבת. בסדר? זה פסק ההלכה הראשוני הברור. חכו, לא סיימנו. באים חכמים ואומרים, הרמב״ם מביא את זה להלכה, שולחן ערוך מופיע, שמפני דרכי שלום מרפאים או מטפלים גם בחולים שיש בהם סכנה, שהם גויים. מה הפירוש דרכי שלום? דרכי שלום הפירוש הוא שאם ברגע זה, במקום נתון, לא משנה איפה בגלובוס, למה בישראל, באיזשהו מקום, איזשהו רופא שיש לו סמכות ורשות לטפל, כי לא כל אחד יכול לטפל באנשים, כי לפעמים יכולים להגיד לאדם, מה אתה התערבת בטיפול, אני מדבר על החוקים היום, מה התערבת בטיפול, כשאין לך ידע אתה גרמת נזק. בסדר? גם זה יכול להיות. לכן מי שיש לו את הידע כדי לטפל, הוא מצווה לטפל. לא תעמוד על דם רעך. דרך אגב, את החוק הזה, חוק לא תעמוד על דם רעך, סגנן, ניסח ויזם, הרב נחום פרופסור רקובר, שהיה משנה ליועץ המשפטי לממשלה, בנושא תחום משפט עברי. שאם מישהו עוזב מישהו לנפשו, כשהוא צריך עזרה, ויש לו את הכלים לטפל, אז אפשר לטבוע אותו. זה מצוות לא תעמוד על דם רעך. אז רק מי שיש לו את הכלים, הוא רופא, הוא מגיש עזרה ראשונה, הוא חובש, הוא פרמדיק, לא משנה מה, מי שיש לו את הידע המוכח. כן? ואנחנו יודעים שהמנטליות הישראלית אומרת שברגע שקורה משהו למישהו, ישר כל אלה שאין להם הבנה מה לעשות, מתנפלים לראות מה קורה. וזה שצריך לטפל, צריך לפלס דרך. טוב, כמובן כל זה צריך שיקול דעת וצריך חוכמה, מה מותר ומה אסור. בכל מקרה, מפני דרכי שלום, הכוונה היא שאם יבוא איזשהו רופא ולא יטפל במי שצריך לטפל, בגלל שהיום שבת, תוך, לא יודע אם לספור את זה בשניות או בדקות, התמונות מועברות באינטרנט, כרגועים מסביב, הם כבר העבירו את זה, שיהודי לא טיפל בגוי, ואז מה יקרה באיזה בית חולים באמריקה, אני יודע מה, אני לא מדבר על מקומות יותר גרועים. מה קורה באותו רגע? יכול רופא להגיד, אם רופא יהודי לא טיפל בגוי, גם אני לא אטפל ביהודי. ודברים שהיו מעולם. לכן, זה נקרא בלשון חכמים דרכי שלום. משום דרכי שלום מרפאים, כמו שמפרנסים עניי עובדי כוכבים עם עניי ישראל, כך גם מטפלים בגויים בשבת, יחד עם חולי ישראל. ואחת השאלות שבאמת אפשר לומר הקשות ביותר בדורנו. מתי כן, מתי לא. והתשובה היא דרכי שלום. זו התשובה המתירה לנו לטפל באיזשהו מישהו שהוא לא שומר, זאת אומרת שהוא לא מחויב בשמירת מצוות, הוא לא יהודי. אם הוא שומר שבת או לא שומר שבת, זה בעיה פרטית שלו. אבל ברגע שהוא מחויב בשמירת מצוות, הוא נקרא אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. להבדיל, 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 להבדיל. להבדיל בלי קשר בין אדם לאחרים. התוצאה של הדברים האלו תהיה, האם אדם שיש לו רפת, דיר, בבית, פינת חי, יכול לסייע בידי הפרה, הכבשה או האיילה להמליט בשבת? מה התשובה? אסור. כי יש פה מלאכות אסורות בשבת. אבל, אומר לנו השולחן ערוך, וזה בעצם הבסיס שהרחבנו אותו לגבי כל חולה, וזה אמרתי, סעיפים רגישים, בפרט בדורנו, שצריכים לדעת איך להתייחס אליהם, לכן הקדמתי את כל ההקדמה, שיש לנו היום את הנושא של דרכי שלום. כיוון שיש עניין של דרכי שלום, אז לא רק שהם מטפלים בחולה, אלא גם מילדים את היולדת, הגויה בשבת. מעבר ליום חול, שגם בזה יש שאלות. בסדר? זה בעצם הבסיס שלנו. מכאן נקרא את הסעיף. שולחן ערוך אומר, כותית, גויה, עובדת כוכבים, אין מילדין אותה בשבת, אפילו בדבר שאין בו חילול שבת. אומר המשנה ברורה, סעיף קטן ח', ואפילו בשכר, שבכל מילדים משום איבה, כמבואר ביורה דעה סימן קופנון ד', אך האסור משום שיכולה להשתמט ולומר שאין מחללים שבת, כי אם להוא ששומר שבת. וכתב המגן אברהם, שבמקום דעיקה למיך שלאיבה, גם בחיי גבנה שרי אם אין בה חילול. שמים לב את המשנה ברורה? המשנה ברורה בתחום הזה הוא מאוד החמיר. נראה גם את ההמשך שלו. עוד שנייה. נראה את ההמשך שלו גם. וידע שהרופאים בזמננו, אפילו היותר קשרים, אינם נזרים בזה כלל, שמעשים בכל שבת שנוסעים כמה פרסאות לרפות עובדי כוכבים ומזלות, וכותבים ושוחקים סממנים בעצמם ואליהם על מה שיסמוכו, שאפילו אם נעמה דמותה לחלל שבת בסור דה רבנן, משום איבה בין העובדי גילולים, אף שגם זה אינו ברור, איסור דאורייתא בוודאי אסור לכולי עלמא, ומחללי שבת גמורים הם במזיד, השם ישמרנו. שמים לב איך המשנה ברורה, הוא ברור, הוא חד, ואני אומר, כהמשך לדברי המשנה ברורה, כי אנחנו יודעים שתמיד ראש הישיבה, הרב שפירא היה אומר, הפוסק האחרון לאשכנזים זה משנה ברורה. שני דברים. קודם כל, האם מדובר בעובד עבודה זרה, שזה נושא אחר בכלל, זה מה שקשור למשנה ברורה. ב', הנושא של איבה בזמננו הוא פי כמה יותר חזק. על אף שבחוץ לארץ היו תחת שלטון גוי, משנה ברורה היה חי ברדין, בלורוסיה, רוסיה הלבנה בעברית, ושם באמת לא היה פשוט, אבל מצד שני, שם היה יותר פשוט לומר אני לא יכול. או גוי היה מבין, שמע, אני אצלי היום שבת, תפנה לרופא גוי. היום אין דבר כזה. היום יש רופא שבא לילד בצורה פרטית בבית. כן יכול להגיע, לא יכול להגיע. היום מגיעים ישר זה נקרא בתי חולים, בסדר. מילה לא מתאימה. בתי יולדות, בתי רפואה, מה שקורא לזה הרבי מלובביץ'. בסדר? זו מילה יותר טובה. אז ברגע שמגיעים לשם, בוודאי שיש איבה. והאיבה היא כמו שאני אמרתי. היא לא מישהו שמע משהו שאמרו. תוך דקה יש לך תמונות באינטרנט. לכל דבר. כל תחום. האיבה היא הרבה יותר גדולה. הרבה יותר משמעותית גם. כי זה עובר לכל העולם, ובכל העולם באיזה פינה יכול להיות. זה נושא של דרכי שלום. בסדר? לכן, אין ברירה אלא שצריכים לטפל. וכשמטפלים, מטפלים בצורה הטובה ביותר. אף אחד לא יחפף בעבודה שלו. כי אם עובדים, עובדים. מה רצית לשאול צדיק? איזו? מקום דאיקה למיחש? דמין תרשבת? איפה? בחיי גב, במקרה כזה. בצורה הזאת, בגוון הזה. בסדר? הרעיון ברור, הנושא ברור. מתוך הנושא אתה יכול להבין גם את הארמית. לאט לאט. אני יודע שבהתחלה תמיד קשה בארמית, אבל כמו שאמרנו היום בבוקר בשיעור, מישהו בא ואמר שהוא לא יודע לקרוא כתב רש"י. המחקרים אומרים שאדם יכול לקרוא טקסט כתוב עד 50% חוסר באותיות. למה? יש אינטואיציה. אדם מבין מה העניין. אז הוא יודע לקרוא גם אם יש אותיות מחוקות. זו הלכה לגבי מגילת אסתר למשל, שאפשר לקרוא בעד 50% חוסר. לא במקום אחד, מקומות שונים, מילה פה, עוד שם, אני יודע משהו כזה. האותיות בין רש"י לבין הכתב שלנו, סך הכל 5 אותיות. אז 5 מתוך 22, גם אותיות סופיות נגיד, מ-27, הייתי אומר שאפשר לקרוא רש"י גם בלי לדעת רש"י. לא להיבהל. וחסד עשו איתנו המדפיסים, ועם כיסם ברוך השם, שהדפיסו לנו את הכל בכתב מרובע בניקוד. כי המשנה ברורה שלי בבית, שאני למדתי בו, וכבר מכיתה ז' אמרו לנו לקנות משנה ברורה, והתחלנו ללמוד משנה ברורה, כולו בכתב רש"י. בלי ניקוד, כמובן. בסדר? אז ברוך השם, תגידו, חיים קלים, טוב לנו. אחר כך מישהו יגיד, קשה לי. אין דבר כזה קשה. ברוך השם. בסדר? אז בעזרת השם ככה. זה בעצם הסעיף הזה של נושא של לידה לגויה בשבת. כן. אז זה מה שיוצא, שאנחנו מדברים פה על איבה. בסדר, יש עוד נושא נוסף שלא נכנסנו אליו בכלל, ולא ניכנס אליו עכשיו, מה קורה באמצע השבוע. הזכירו אותו כי לאחר יד המשנה ברורה. אבל באופן עקרוני זה העניין, זו הסיבה שאנחנו מילדים בשבת נשים גויות, על אף שהמשנה ברורה מתייחס למילה עובדי כוכבים. ואם היינו שואלים היום, הרי למשל מוסלמים, הם לא עובדי כוכבים, הם מאמינים באל אחד. כך שהבעיה היא יותר קלה, זאת אומרת, פחות בעייתית, מאשר באים ומי שעובד עבודה זרה ממש, כן, שזה בעיה הרבה יותר חמורה. אבל עוד פעם, זה עוד נקודות נוספות בעניין. מה שחשוב לנו לדעת, שבאופן עקרוני, חילול שבת לגבי פיקוח נפש, זה למי שמצווה בשבת. שאומר או לא שאומר סיפור אחר, זה לא מעניין אותנו. מי שהוא מצווה על ידי הקדוש ברוך הוא בשמירת שבת, עליו מחללים שבת. כל מישהו אחר, כל אדם אחר, אנחנו צריכים הסבר למה אנחנו עושים פעולות. כי שבת זה מקור הברכה, זה הדבר הכי חשוב שיש לנו, וחס ושלום, חס וחלילה, שמישהו יפגום באיזשהו עניין בשבת. בסדר, זה היסוד לכל. אנחנו עכשיו, כשדיברנו על נושא של חולה, פירטנו גם פעולות. כתיבה, קלדה, כל מיני דברים שהיום מצויים, יש לנו ממש בפירוט בסימן שהתכפחד. זה אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. אם אתה רוצה ושאלת כבר על כתיבה, אז למשל, צריכים כל שעתיים למדוד לחץ דם לחולה, לרשום את זה על הגיליון, במרגלות המיטה. אתה מכיר, פעם היית בבית חולים? למה? חבל. מה עדיף שלא? בקיצור, אז צריך לרשום. תבוא אחות דתייה, יבוא אח שומר מצוות, יהודי כמובן, ויגיד, מה אני צריך עכשיו לכתוב? הכל בסדר. זה פגיעה בתהליך הריפוי. כי אנחנו צריכים לראות האם יש קפיצות. והבן אדם הזה פתאום עזב את המשמרת, מגיע מישהו אחר. ופתאום הוא הפך תפקיד כי היה לו איזה משהו חירום לעשות ומישהו אחר בא. אנחנו צריכים לראות סדר פעולות עם סדר תוצאות. כי הרבה פעמים בהתמשכות פתאום רואים שפעם בכמה שעות יש בעיה. לא רשמנו, קלקלנו. זה היה יותר לראשון. בסדר? ואם אתה שואל על מקלדת, אז עדיף שיהיה במקלדת מאשר בכתיבת יד. כי מקלדת לא מוצאים פלט ברגע זה, וזה... כן, בוא, עזוב עכשיו. כל העניין. יותר טוב על מקלדת מאשר על אף שאתה מפעיל את המקלדת, אתה מפעיל חשמל. גם אתה מפעיל, בסדר? אבל זה פחות... אז יש פה כל מיני שאלות שדיברנו עליהן בשין כף ח'. עכשיו אנחנו בשין למד, דיני הולדת, נתקדם קצת, כן.
עניינים של לא פיקוח נפש. נחת רוח ליולדת,
כמו
להנמיך או
להגביר
את המיזוג בחדר.
דיברנו בתחילת השיעור. אמרנו שאנחנו נוסיף א', שיעור שעבר. זו הייתה הקדמה שאנחנו עושים דברים ליתוב את דעת היולדת, ליישב את דעתה של היולדת, על אף שלדעתנו זה לא נדרש אפילו. מה הדוגמה הקלאסית של ההלכה? יולדת עיוורת, שאומרת, תדליקו נר כדי שתראו טוב איך לילד אותי. נשיא השמש. מדליקים. זה היסוד. אלה הם הדברים שאנחנו מתייחסים להם. סעיף ג' מי נקראת יולדת? ממתי אישה נקראת יולדת? אומר השולחן ערוך סעיף ג' נקראת יולדת לחלילה השבת משתשב על המשבר. מה הכוונה תשב על המשבר? על המקום שבו היא אמורה ללדת. היא כבר יושבת על כיסא הלידה. לא ניכנס עכשיו לפרטים, אבל ברור לכולם שתנוחה של שכיבה זה לא תנוחת לידה טבעית. בסדר? זה משהו שהוא קצת בעייתי. מה אומרת התורה? שהיא קורעת ללדת. בכף, לא קורעת, קורעת ללדת. זאת אומרת, תנוחת לידה היא תנוחת קריאה. לא תנוחת שכיבה. כל הלחץ, השבירים, הכל מתנקז לאן שצריך להתנקז. טוב, יש שיטות שונות. נכון, בעזרת השם שתגיעו לעניין, כן, לא תהיו במקום כמובן, אבל לברר שהולכים ללדת במקום שהוא יותר טבעי ועוזר יותר לאישה ללדת. ולא דברים אחרים ש... מקלקלים לה את אפשרות הלידה, ואז מגיעים לנקודות שלא צריכים להגיע אליהן. טוב. בכל מקרה אומר השולחן ערוך, נקראת יולדת לחלילה להשבת, שתשב על המשבר, או משעה שהאדם שוטט ויורד, או משעה שחברותיה נוסעות אותה בזרועותיה, ואין בה כוח להלוך. כיוון שנראה אחד מאלו, מחללים עליה שבת. ברגע שאישה נמצאת כבר במצב שהיא... מה שנקרא מבחינתנו, מצב לידה, אנחנו חיילים עליה שבת. בסדר? אז היום יש לנו סימנים נוספים שמדברים עליהם. מרחקים קצובים של זמן בין ציר לציר, כן? לא רק דם שוטט, אלא גם מים שוטטים, שזה גם יכול להיות שלב יותר מאוחר. בכל מקרה, תלוי בלידה, תלוי באישה, לא כל הלידות שוות, לא כל הנשים שוות. לא, אבל באופן עקרוני זה מה שכתוב פה, כן.
הוא מגדיר אבל, הוא אומר לפני כן שאפשר לחלל שבת גם על מקרים יותר, מי שוכל בבית ואומר את זה, אני מרגיש שאני יולדת.
איפה כתוב, איפה ראיתי?
לא, אני אומר אבל שזה ניכר שזה מובן.
אני לא ראיתי מה שאתה אומר.
אם עכשיו למשל קוראים...
שבת מה אני אומר? יפה. אלא מה? שאנחנו מדין חולה, ספק פיקוח נפש מחללים שבת. אז אם באה יולדת ואומרת, שמעו, אני כבר לקראת לידה. והתברר לנו אחר כך שזה היה צירים דמיוניים, או צירים מוקדמים וכו'. אז יש פה שאלה. מה תעשה יולדת שאמרה, יולדת, אישה הרה, שאמרה לבעלה, תשמע, צריכים ללכת לחדר לידה. הוא הזמין אמבולנס, שזה הדרך הטובה ביותר. לנסוע בשבת ללידה, לא לנסות לו ברכב ולא בשום דבר כזה. אמבולנס שנוהג בו גוי. זו הדרך הטובה ביותר. אם לא, אז נוהג בו יהודי, כי הוא צריך לחזור, יש לו יותר לסיעה. ונסו בבית חולים. הגיעו לשם, אמרו לה, גברת, על מה את מדברת? בסדר, יש לך עוד לא משמרת, אלא כמה וכמה משמרות. את יכולה לחזור הביתה. שבת בבוקר. מה היא צריכה לעשות עכשיו? לחזור הביתה. איך היא תחזור הביתה? ברגל. בעזרת השם, הליכה ברגל, תביא לה את הלידה.
בסדר.
מה המרחק? מה יכול להיות המרחק?
זה
5-6 קילומטר. הר הצופים לקריית משה. בסדר, סביר. אני יכול להעיד בפניך שאפשר גם שבועיים אחר כך ללדת. בסדר? מה אני אגיד לך? יותר מזה עד כאן. כן. זה ברור. בסדר, אז חוזרים ברגל. לא קורה כלום שהולכים. לא קורה שום דבר. מעבר לזה, שכמובן אנחנו צריכים לדעת מתי זמן משוער, מה... כן, אנשים הרבה פעמים לא יודעים את זה. יש הרבה, אפשר לומר שרוב הציבור לא יודע בדיוק. כבר מסכת נידה כותבת בדיוק מה הזמן של הלידה. יש זמן קבוע, מתי צריכה להיות הלידה. אילו היו הרופאים משתמשים בזה, אז עכשיו אולי נמכור, אבל זה בינינו פה, בסדר? לא, לא רגלות לאף אחד. אף אחד לא שומע אותנו, נכון? אנחנו פה בפנים, בשקט, בסוד. נגיד, הגמרא אומרת במסכת נידה, שמענו את זה הרבה מהרב בן טוב, זכר צדיק לברכה, אבל מתברר שזה גמרא במסכת נידה. אומרת שזמן הלידה הוא הריון. מה? אישה צריכה להיות הריון ימים בהריון.
בגימטריה?
כן. כמה זה גימטריה של הריון? 271 יום. בדיוק. אני אומר לכם שזה נכון. הרבה שואלים, אמרו לי, תזרזו לי, הגיע הזמן, זה כבר, בואו נעשה חשבון. בואו חשבון, תיבנה ותיכונן. עיר ציון. בסדר? כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים. בדוק, ברור, ככה זה עובד, בדיוק ביום. אין משחקים. בסדר? אם אנחנו שומעים בכל חכמים, תורה, קדוש ברוך הוא, הכל מסתדר. בלי לחץ, כמו שאומרים במכון מאיר. כמובן שבסוף הלידה צריך לחץ, כן, אבל כל הזמן, בלי לחץ. בעזרת השם, אני יודע, אולי מישהו שמע אותנו, ו... אבל הכל בינינו פה בפנים. בסדר? זה דברים שהם פה בפנים. טוב, בעזרת השם. אז נתנו את הסימנים של יולדת, ועכשיו, לאחר הלידה. זה טרום לידה. סעיף ג' הוא טרום לידה, מאימתי נחשבת האישה כיולדת. כל דיני יולדת חלים עליה. סעיף ד', אומר השולחן ערוך, כל שלושה ימים ראשונים, אפילו אמרה, אינה צריכה, מחללים עליה שבת. כי שלושה ימים ראשונים אחרי הלידה, היולדת נחשבת מסוכנת. ושלא תעשה לי משחקים. שלא תהיה גיבורה. ותגיד, הכל בסדר, אני יוצאת לעבודה. לא הכל בסדר. בלשון חכמים, זה נקרא טראומת הלידה. זאת אומרת, זה לא הלשון שלהם, זה הביטוי שלי. חכמים אומרים שאיבריה של האישה מתפרקים. לשון מסכת נידה. איבריה מתפרקים, מה הכוונה? טראומת הלידה. הגוף עובר איזושהי טראומה. כדי ללדת צריכה להיות אישה חזקה. אישה חלשה, קשה לה עם זה. צערנו היום אנחנו רואים כל מיני תופעות אחרי לידה, בגלל חוסר וחוסן האישי של האישה. בגלל כל מיני פעולות שנעשות או לא לעשות בכל חייה, אבל עוד פעם, זה לא הנושא שלנו עכשיו. הנושא שלנו זה נושא שבת. ולכן אומר השולחן ערוך, כל שלושה ימים ראשונים, אפילו אמרה אינה צריכה מחללים עליה שבת. משלושה עד שבעה, אמרה אינה צריכה, לא מחללים. מכאן ואילך, אפילו אמרה צריכה, אין מחללים עליה שבת. אלא הרי עד 30 יום כחולה שאין בו סכנה. שמה עושים לחולה שאין בו סכנה? התגשנו בהתחלה, איסורי דרבנן. בסדר? זה הדברים היחידים שאפשר לעשות ליולדת בין 7 לבין 30. בין הלידה לבין 3 מחללים, רוצה, לא רוצה, לא מקשיבים לה אפילו. עושים מה שצריכים. מה הרופא אומר, מה המומחית ללידה אומרת, המיילדת אומרת, עושים. למי יש יותר ניסיון בחדרי לידה? למיילדת או לרופא? בדרך כלל המיילדת. בוודאי. מי בעל הסמכות היותר בכירה שם? הרופא. אתם רואים כמה עולם עקום? טוב, זה מה יש היום. תרבות המערב. זה ברור. בעצם הנשים, המיילדות, הן אלה שיש להן את כל הידע ואפשרויות ביד. ורופאים חכמים. חכמים. אומרים להם, לילד, תגידי מה לעשות. מילדת יודעת. אבל אם הוא רופא חכם לא גדול, אלא חכם קצת, ג' גם, גאוות, אז יש בעיות. בסדר? זה העניין. בכל מקרה, אז על פי אין, אנחנו אומרים, בין 3 ל-7, בין מלידה ועד 3, מחללים 3-7 לפי צורכי היולדת, 7-30 רק כחולה שאין בו סכנה. זאת אומרת, חלפה הסכנה בעליל לאחר 7 ימים. לכן הרבה פעמים אחרי 7 ימים, ביום השמיני מה קורה? באזור 50% מהלידות. מה? ברית. ביום השמיני ברית. בסדר? ומה קורה לאחוזים קצת יותר נמוכים? כי לצערנו לפעמים יש ניתוח יוצא דופן, שגם הוא צריך בדיקה. מה? האימא מברכת הגומל. היולדת. כי אם היה ניתוח יוצא דופן, אז היא מחכה קצת עוד כמה ימים. כי הבראה של הניתוח לוקחת עוד כמה ימים. זה ברור? אבל אם הייתה לידה טבעית רגילה, בברית יכולה האימא היולדת לברך הגומל, כי היא יצאה מכלל סכן. עברו 7 ימים. טוב, סעיפי אומר השולחן ערוך, היושבת על המשבר וחס ושלום, חס וחלילה, מתה. פעם הדברים היו יותר תדירים, שכיחים, היום ברוך השם זה יותר נדיר, אבל יש דבר כזה. מה עושים ברגע שרואים שהיא יולדת תוך כדי ישיבה על כיסא הלידה, תוך כדי לחץ, השיבה את נשמתה לבורא. חס ושלום. ראיתי השבוע, הוציאו בשבוע שעבר, ביום שישי, חמישי, שישי, לקראת יום ההילולה, 78 של הרב קוק, הוציאו בשבוע שעבר לפני שבועיים, נכון? כבר שבועיים, תוך הזמן עובר. טוב, ברוך השם. הוציאו את הספרון לשלושה באלול במהדורה חדשה, עם כל מיני תוספות של הרב קוק, של הרב צבי יהודה. על הרב קוק, סיפורים, לשלושה באלול חלקו, סיפורים, מעשים שהיו עם הרב קוק. בין היתר יש שם כמה דברים עם נושא של יולדות. זה חשוב לדעת את פעולותיו של הרב קוק בעניין. פעם אחת באה מישהי ואמרה שהבת שלה כבר 3 ימים יושבת על המשבר ולא יולדת. ואיזה קושי גדול, והיא כבר, קוראים לזה היום סמרטוט. לא כך כתוב שם, אבל 3 ימים, הרב, מה אנחנו עושים? זה היה בחנוכה. אמר לה הרב, הרב קוק זכר צדיק לברכה, יש לכם בבית עדיין הדסים מסוכות? אמר לו, כנראה שכן, נשארו יבשים. אמר לה, קחי את ההדסים, תחלטי אותם, תעשי תה מההדסים שברכו עליהם בסוכות, תני לה לשתות. חצי שעה נגמר הכל, הייתה לידה. זה הרב קוק, היה עושה כל מיני דברים. או פעם אחרת באה יולדת, מישהי שהבת יולדת, ואמר לה, תלכי הביתה, כבר עכשיו אני רואה שהיא ילדה. בסדר, הרב קוק היה עושה, מסופר עליו, מופיע בשבחי הראייה, בנושא הזה, שהוא ישב בבית מלון בטבריה. ובסעודה שלישית פתאום, רב עד הרבין, הרב קוק עם השירים וכל מה שאנחנו יודעים, זמן סעודה שלישית, הזמן הכי גבוה שיש, אפשר לקבל הרבה בזמן סעודה שלישית, פתאום במלון הזה הטלפון מצלצל. בעלי המלון לא היה להם נעים. הרב קוק יושב פה ושר וכו', והם ירימו עכשיו את הטלפון. הטלפון מצלצל. הרב קוק אומר, למה אתם לא עונים? אמרו לו, רב, שבת? אומרים לרב, שבת? אמרו להם, אבל אולי יש באחד היישובים הקרובים איזו יולדת שצריכה מיילדת. הרימו את הטלפון, מכינרת, צריכים דחוף מיילדת. זה ברור. בסדר? אז זה ככה, צריכים לראות איך הקדוש ברוך הוא פועל, ויש צדיקים שרואים את זה ומקדמים, כן, אנחנו רוצים לעשות עבודת השם. כל הנושא הזה זה עבודת השם. עבודת השם גדולה. אין שותפות בבריאה עם הבורא יותר מאשר העניין של יולדת. עם הסירות נפש הגדולה שיש לנשים שהן יולדות. לא מזמן קיבלתי אס-אם-אס ביום ראשון. ברוך השם, בשבת בבוקר, ילדנו בן חמוד. שלחתי חזרה אס-אמס לאותו אבי הבן ששלח לי את הראשון. כמה תפרים נשארו לך אחרי הלידה? באמת, הוא התעייף בלידה. שהייתה לידה קשה לי. אתם מכירים את זה? מי שמכיר, מכיר, מי שלא. אז בסדר. זה ברפואה, זה לא ב... לכן אני אומר, שבכל זאת, על אף כל השוויון והשיתוף שלנו בבית, זה יכול להביא לקלקול גדול. כי פתאום הבעל עייף אחרי הלידה. והוא מבקש מהיולדת שתעשה איזה שהם דברים, כי הוא עייף. מה, מה, אנחנו לא ביחד? כואבת, הרגע של אשתי כואבת לנו, אני מכיר את זה. לא קראתי את זה אף פעם. זה רבה לי לוין דרך אגב. בסדר, בסדר, אתה רואה שאני יודע, בקי, בסיפורי. ברור העניין. השיתוף הזה יכול להביא לתוצאות הרות אסון. אם שנינו ילדנו, אז בבקשה. אני אצא לחופשת לידה ואת תלכי לעבוד. אז אני לא מדבר סתם. זה כבר... יש היום, נכון? התחיל היום. השוויון הזה של הבעל שיוצא לחופשת לידה והאישה עובדת. אני מבין את האבסורד שבעניין. עזוב, למה לדבר הרבה? יאללה, קדימה. בואו נגמור, בואו נגמור את העניין. אז אמרנו ככה, יושבת על המשבר ומתה, מביאים סכין בשבת, אפילו דרך רשות הרבים, וקוראים בטנה, ומוציאים אבלד, שמה ימצא חי. למה? כי החיות של העובר היא תלויה בחיות האם. בוודאי, וברגע שהאמא מתה, אין הרבה סיכוי שהעובר יוצא חי. אבל יש אפשרות מיידיות לעשות פעולות. לא מזמן היה דבר כזה. אמא שנהרגה בתאונת דרכים, והעובר יצא חי. הגיע לבית חולים, וכן. למה יהיה אסור לנו, אולי, באיזשהו היגיון, לומר שיהיה אסור לעשות פעולה כזאת? כי אם היא מתה, זה נקרא ניבול המת. מותר לחתוך את המת? ניתוח שלאחר המוות? אם זה מציל חיים, שמישהו אחר. אבל סתם ככה אסור. מה אנחנו אומרים? שמה ימצא חי. יש סיכוי שאולי ימצא חי. בגלל זה המותר לנו. אבל אם עבר זמן כזה שאין סיכוי, בוודאי שלא פותחים, חס וחלילה. כי חיותו של התינוק מתוך האמא. מה שאלת?
זה צילומים בכל מקרה.
אז תעשה צילומים, אז לא. ומה שאין אנו נוהגים כן אפילו בכל משום שאין בקיאים להכיר במיטת האם בקרוב כל כך, שאפשר לבלד לחיות. אבל אם היום כן בקיאים במיטת האם, יש מכשירים אתה אומר, נכון? ברגע שרואים שזה מיידי, פרק זמן קצר ביותר, יש סיכוי. טכנולוגיה לשירות הציבור. בוודאי. טוב. וואה, מאוחר. טוב, בעזרת השם, אנחנו בשבוע הבא נמשיך בסימן הזה. עכשיו אנחנו נמצא להפסקה של 3 דקות, ואז נלמד ללכות ראש השנה.